שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור. זהו, האולימפיאדה הסתיימה.
סופית, רשמית.
כן, כן, ואנחנו חוזרים איש לעיסוקיו השוטפים. אפשר סוף סוף לישון נורמלי, לקום נורמלי. ככל שהעבודות שלנו הן נורמליות, כי זה כנראה אף פעם לא יהיה נורמלי, נכון?
לא, לא, זה לא יהיה נורמלי, לא, זה אף פעם לא יהיה נורמלי שלך, אבל אני מודה שאחרי היורו ואחרי האולימפיאדה עכשיו, אני גם קצת צבעה מספורט, עד כמה שאפשר להיות צבעים את זה, וגם, אתה יודע, נכנסנו לחודש הסליחות, אז אפרופו בונבוניירה, זה חודש שאני מאוד אוהבת.
חודש הסליחות והרחמים.
והסליחות והרחמים, אין רחמים ואולי גם
סליחות. אבל את מרגישה בכלל את הסתיו עכשיו כשאנחנו,
אני לא, אני
קיץ מטורף עדיין.
לא, אבל אני מודה שתמיד תמיד בתחילת חודש אלול, וסליחה על הזווית היהודית בנושא, אז אחותי ואני תמיד שלחות אחת לשנייה, תמיד את שיר תשרי, למרות שאנחנו באלול ולא בתשרי, אבל בגלל שזה, אתה יודע, חודש הסליחות, ובעבר, אפרופו בונבוניירה, אז באמת, בסוף שנות ה-80, שנות ה-90, חודש אוגוסט היה אפילו, אפשר לומר, קצת קריר בשבועיים האחרונים שלו, מה שלא קורה היום. אני בדיוק קראתי איזו ידיעה השבוע שבעוד כמה שנים יהיו פה 55 מעלות בקיץ. אז הקיץ, אז לא, אני לא מרגישה את הסתיו, אני מניחה שגם את ראש השנה הקרוב זה יהיה בשיא החום, אז אנחנו לא נרגיש אותו כמו ש...
זה מעניין, כי אצלנו אנחנו שולחים אחד לשני וגם משמיעים את אונטני תוקף בגרסה של יאיר רוזנבלום והמנוח אלבלק מבית השיטה, שהביצוע שלו עם הגבעתרון הוא ביצוע מושלם, ובכלל כל השירים שדיברת, את יודעת, שיר תשרי, וגם את אסיף של נומי שמר וכו'.
נכון, כן. אסיף זה שיר נהדר, ואפרופו, האמת שגם קצת כל הסיטואציה הישראלית המאוד מוזרה בתקופה האחרונה, אז גרמה לי לרצות אולי להכין סוג של פלייליסט של ישראל של פעם, כן, תשרי, חגים,
להחזיר
לנו
משובח.
קצת את הכיף, כן, כן, להיזכר למה כיף לנו בכל זאת להיות פה.
אז בואי אני אספר לך על בונבוניירה אישית קטנה שפקדה אותי. אז ככה, כולנו יודעים ש3 מתוך המדליסטים הישראלים הם מראשון לציון, בעבר, בהווה, בעתיד, הם כאלה. אנחנו מדברים על לינוי אשרם, שהיא אשכרה ראשון לציון מאז ומתמיד. וארטיום דולגופיאט, שגדל בראשון בכל שנותיו, הוא אמור לעבור לנתניה, אבל בגדול ראשון, ופיטר פלצ'יק, אותו דבר. והעירייה כאן נרחה להם קבלת פנים, ואני עובד על כתבה לראש השנה, ליומן השנה של גלי צהל, על מה, בתור רשלצי, מה קורה כאן בראשון, כמו שאמר ראש הממשלה בנט, מה אתם עושים שם, והילד שקד אמרה, מה אתם נותנים להם לשתות, מה אתם שמים להם במים, כדי שהם יהיו כל כך מוצלחים. והעניין הוא שכשאני הגעתי לאולם קבלת הפנים, אני פתאום מבין שהילדים האלה, בדרך כזאת או אחרת, גדלו ברחובות סמוכים, או אפילו במדויק לאזורים שאני גדלתי.
מדהים.
זאת אומרת, לינוי אשרם גדלה ברחוב הברבנל, מרבית החברים שלי בבית הספר בחטיבת הביניים, ולאחר מכן הם מהרחוב הזה. לינוי גם למדה באותו בית ספר יסודי שבו אני למדתי, בית ספר תרבות שבו למד גם אלי אילדיס.
אוקיי.
בדיוק. ועוד אחרים שאני זוכר את שמה, אבל נדמה לי שזו השלישייה. אילדיס, אני ולינוי, ואולי יש עוד שאנחנו לא יודעים עליהם כרגע. וזה קטע, ובכלל ארטיום גר 200 מטר מלינוי, והם לא ידעו שהם כאלה. את מבינה?
ברצינות, אוקיי. וואו, זה רחוב הזהב. צריך לשנות את השם.
ואת יודעת, וכשהגעתי היום לאירוע, אז פגשתי את עידן המימון, ש... אם את זוכרת, היה כוכב כדוריד מאוד גדול. אולי היה כדוריידן הכי גדול בתולדות מדינת ישראל.
אני זוכרת רק את דודי בלסר.
כן, דודי היה החתיך, לא של עידן חסר, אבל דודי היה כאילו במובהק. כן, זה מסוג האנשים האלה שהם פשוט יפים. והוא אכן היה, הוא שיחק עם עידן מימון, אבל עידן ממש הוא סמל הכדוריד הישראלי. עכשיו, מה הקטע? למה זה קשור? כי חוץ מהעובדה שאני בתור נער, סיקרתי את עידן בהפועל ראשון, ואת לא מבינה מה הלך שם, נתן לי מקורב מאוד אליו ידיעה על זה שהוא מעוניין לשחק באירופה, ושיש קבוצה שמתעניינת, ואני פרסמתי את זה בעיתון שלי, רק שעורכי העיתון שמו תמונה של שחקן אחר והם אימו לא לדבר איתי, ואני לא הבנתי מה קרה, לא הקלתי את זה. אבל כן, היה גם דבר כזה. ועידן מימון פשוט מנהל היום, כבר כמעט עשור, את האולם בראשון שבו גדלה לינוי אשרם. תחשבי, היום בת 22, הוא מנהל את זה כן. עשור, הוא מכיר את כל תהליכי ההתפתחות שלה. ובאמת, יש שם פולקלור מטורף סביב הדבר הזה. ובסוף תחשבי, זה אנשים של יום-יום. את מבינה? זה אנשים שמפה, ההורים שלה מזכירים לי, הורים של תלמידים שהיו איתי בבית ספר. זה לא איזה קליקה צפונבונית.
תל אביבית.
כן.
כן, בדיוק.
זה משהו מהחיים, כאילו רגיל, וזה כיף. זה כיף שהדבר היומיומי, הרגיל הזה, הוא גם המוצלח ביותר, והוא בסוף הזוהר ביותר, וזה מדהים בעיניי.
ושמתי לב תמיד שלמרות שראשון זאת לא פריפריה גדולה, גם לא חולון, אבל זאת אומרת, עדיין ערים שהם 20 דקות מתל אביב, אבל עדיין יש משהו כשיש איזו הצלחה ממישהו שגדל, מחוץ לעיר הגדולה, מחוץ אפילו לירושלמים גם יש את זה. זאת אומרת, כאילו רק תל אביב זו תל אביב. אבל יש מין איזה גם התגייסות של העיר עצמה. אתה יודע, תמיד, אני מניחה שאם נגיד הם היו תל אביבים, אז נכון, יכול להיות שפה אולי תולים להם שלטים, אבל בקטנה, אתה יודע, לא היו עושים איזה פסטיבל כל כך גדול, כמו שנגיד עושים לזה בחולון או בראשון, וזה חמוד מאוד, אני מאוד אוהבת את זה, אני מזדהה עם זה. אנחנו פשוט בחולון היינו מעצמת ג'ודו, אז אני זוכרת את זה מאז.
כן.
וכן, זה כיף, זה כיף מאוד.
אז זו הייתה ההתרגשות המסוימת, ואת יודעת, זה מעניין, גם מי שהנחה את האירוע, זה נדב צנציפר מידיעות אחרונות, ואת נדב כן. אני זוכר לפני 23 שנה, כשאני כתב של השקמה, שקמה זה מעצמה חולונית, אבל היא גם יצאה כן. לאור בראשון, שאני כתבתי כן, בשקמה, והוא היה בראשית דרכו בידיעות אחרונות, והיינו יורדים מיציע העיתונות הישן והטלסקופי, באולם גן החום בראשון, והולכים לאותו עידן כן. מימון ולשחקני הכדוריד, ואומרים, נו, מה היה? מה זה? על כל משחק לוקחים תגובות. בעצם ככה נוצרת ההיסטוריה. עכשיו, את יודעת, אני חושב על זה. דיברנו על הרחובות של ראשון ועל כאלה.
כן.
עכשיו, בסוף, מי שכותב את המיתולוגיות האלה, הן נשארות, ומי שלא, אז לא. למשל, אני הולך פה להתעלות באילן גבוה, אבל נדמה לי שאם נפרק את זה לרמת היום-יום, זה מאוד דומה. בסוף, אני וסימון ומויז הקטן, זה שיר שיוסי בנאי כתב ללחן של חנן יובל על כן. הילדות שלו. עכשיו, בגלל שהוא יוסי בנאי, ובגלל שהשיר נהדר והפך לנכס צאן ברזל, אז המיתולוגיה הזאת מוצחת. אבל זה לא כן. אומר שאין דברים כאלה במקומות אחרים. פשוט הם לא נכתבו. את יודעת, העניין פה שיש פה, תקשיבי, זה סיפור מטורף, שתי מדליות זהב לישראל בטווח של 200 מטר בראשון לציון מזרח. מה את אומרת על זה?
זה מטורף. לא, לא, זה מטורף. זה מטורף, כן. זה באמת באמת מטורף.
אז
ראשון על המפה, והתשאר על המפה.
מה שאני יכול להגיד לך בחוויה האישית, אגב, אני, יש לי משהו שהוא נוגד בכלל את מה שאמור להיות באינסטינקט של המקצוע שלי. כל עוד אני לא בשידור חי, אין לי את האנרגיות של ללכת לבקש ממישהו להתראיין. ולרוב גם האנשים לא מעוניינים להתראיין. גם האנשים האלה
נכן.
הם כבר יפים, הם סווים מכל הרעיונות. ויש אנשים שחיים את זה, למשל פיטר פלצ'יק, אתה בא אליו ואומר, היי, זה קבלר וזה, וכל טוב, כן. ומדבר וזה. יש אנשים שרוצים לדבר, והסביבה של לינוי למשל נראתה לי עייפה קצת. עכשיו, מצד אחד אני כן. מבין את זה, וגם בטח סביבתה הקרובה, וגם היא, האמת, הם לא חייבים לנו כלום, גם היא, צריך לומר לי זכותה, היא התראינה המון, ובכל מקום, ולכל דורש. מה שאני כן אבל אומר לאנשים בענפים האלה, זה שהדבר העצוב הוא, שאם הם לא לוקחים את זה עכשיו, את כל מה שיש להם, כלומר, זה נקרא באנגלית, get what's yours, כלומר, מה שהחיים נותנים לך בנקודת השיא שלך, אם לא תיקח כן. את זה עכשיו, זה יברח, בטח בענפים האלה. כי
נכון, את יודעת, מעבדים את המומנטום.
כי את יודעת, למשל הכדורגלנים שלנו לא מגיעים לחצי מההישגים האלה. אבל כן. הם הלחם והחמה של היום-יום פה. זאת אומרת, זה מה שמשודר, זה מה שאנשים רואים, זה מה שאנשים אוהבים. לא נכון. נצליח לשנות את זה. ואצלם זה פשוט לא. עכשיו, חלילה, אני לא חושב שלינוי או פלצ'יק או ארטיום יהיו להם את ההתמודדויות למשל שגל פרידמן התמודד איתם. גל פרידמן נאלץ לדעתי למכור את המדליה שלו, והפך בשלב מסוים להיות צלם חתונות. עכשיו זה כמובן מקצוע יצירתי שלדעתי אפשר להצליח בו מאוד היום, בטח עם הדיגיטל, אבל אני מתכוון לכך שאולי זה לא בדיוק היה הייעוד שלו. ואני חושב שלמשל, לינוי אשרם, ואני רואה את מה שעושה נטע ריבקין, הן פשוט הופכות להיות מנהיגות בשטח, זאת אומרת...
בתחום הזה, ונטע ריבקין באמת פתחה לה את הדלת.
כן, ואני מתכוון להרצאות ולקואוצ'ינג ולאימון, ובאמת האנשים האלה, הן מנהיגות, וזו הדרך לקריירה אחרי הקריירה.
זה מצחיק שאמרת שאנחנו מדינה עם כדורגל, של כדורגל, שהחלחם והחמאה זה כדורגל, כשאין לנו כדורגל.
כן, אנחנו עדי כדורגל, אבל אין לנו כדורגל. השאלה היא מה הרוב אוהדים, והרוב אוהדים כדורגל, אני באמת לא רואה דרך שאנשים פה יתחילו לראות תחרויות ג'ודו והתעמלות אומנותית, ככל שהתחרויות האלה תקרנה, זה קשה.
נכון, רק במסגרת אולימפיאדה, אני לא חושבת שהייתי צופה בזה במסגרת אחרת.
אז זה חלק מהעניין. אבל כל זה הוא בעצם הופך תראי, הסיפור הזה של לינוי הופך לבונבוניירה של ילדות. אני ראיתי שם ילדות בנות 7 שנחשבות להבטחה אולימפית. דיברתי שם עם ילדה בשם דריה, שפשוט מסמלים אותה בראשון ככוכבת הבאה, היא כל כך כוכבת שהולכת מדברת עם פיטר פלצ'י כזה בגובה העיניים עכשיו.
דריה זה כל כך שם של שנות ה-2000.
כן, כן. והסבירה לי אחת המאמנות שם שמבחינתה, בגיל 2.5, כשאין מוצץ ואין חיתול, הופ, ההורים שולחים אותם להתאמן. את מבינה מה זה?
מדהים, מדהים, מדהים.
כן. טוב, זה קצת הסובייט, כן? סובייט
העליון. גיבורת הילדות שלי הייתה ירדנה ארזי, אבל זה בסדר.
כן, גם שלי. אגב, שמעתי שנדיה קומנץ' בירכה את... דיברנו על זה שצריך לומר קומנץ' ולא קומנצ'י.
קומנץ', כן.
כי פשוט אף אחד לא ידע להגות את זה.
אפשר. נכון.
כי ה-I בעצם היא ה-CH של הרומנים. ה-CI...
אני מתנצלת בפני נדיה קומנץ', זה מאוחר מדי. Too late, גדלנו עליך כנדיה קומנץ'י, תתמודדי. שינוי השם הזה.
כן, זה בסדר. זה כמו שאנחנו חייבים כולנו התלצלות לרמי וייץ, מכיוון שכשאני שומע את כלי התקשורת בצרפת מדווחים על המעבר של מסי, ואומרים חד משמעית שהוא משחק לצידו של בפה, אז אנחנו אלה שלא אומרים את זה נכון.
נכון, אנחנו לגמרי.
מצד שני, אני לא יודע מה קובע, כי זה נכון שצריכה לקבוע האמת ואיך הבן אדם קורא לעצמו, ואם קוראים לעצמו בפה, אז בפה. אבל לפעמים אנחנו שומעים ממש מוזרים בניסיון לתקן, כמו למשל קומנץ'. מי מכיר קומנץ'? קומנץ'.
נכון.
זה הסיפור.
ככה יש פה דור שלא ידע את.
טוב, אנחנו מגיעים לעיתונים שאת בודדת לנו.
אז זהו, אני אקרא אסון. אני לא יודעת אם אסון, או שזה, אני לא יודעת אם זו תקלה אצלי, או שזו תקלה באתר, ויכול להיות שזו תקלה טכנית, והכל בסדר. אבל אני פתאום לא ראיתי את הארכיונים של העולם הזה, ובדיוק נזכרתי שלפני שנתיים היה הרי לאורי אבנרי איזה הסכם עם ידיעות אחרונות לדעתי, שהוא העביר להם את כל הארכיון, ואז הייתה איזו הפרה של ההסכם, ואנשים, שני אנשים שלא הזדהו בשמם, אני נכון לרגע זה, יכול להיות שהם הזדהו ואני לא יודעת, העלו בעצם את כל הארכיון הפיראטי, ואני כל הזמן הייתי מורידה ככה עיתונים, כי תמיד חששתי שזה ייעלם, אז היום באמת לא מצאתי את הארכיון, אני מקווה שזו תקלה, ואם מישהו שומע ויודע, אז אנא עזרו לנו, אבל זה דווקא אפשר לי קצת לחזור לעיתון שאולי הזנחתי אותו מאז שגיליתי את ארכיון העולם הזה, שזה מצחיק, כי עכשיו כשחיפשתי באובססיביות את הלינק שנעלם, אז גיליתי איזה מאמר אקדמי שכתב, זה הגיליון זה העיתון הפורנוגרפי של ישראל. אני לא ראיתי בזה בכלל עיתון פורנוגרפי, ואז כשככה נכנסתי יותר לטקסט, ראיתי פורנוגרפי של הפוליטיקה. אולי יש בזה משהו, הגדרה מעניינת. אז אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ב-12 לשמיני.
כן.
אז ללכת היום לפני, אני לקחתי את שנת 12.8.1986, עיתון חדשות.
יש פה כותרת שאני לא מתפק.
יש פה כותרת, לא, יש פה כותרת נפלא. קודם כל, אני אגיד לך מה. קודם כל, גולן נפל הפה שלו.
ברור,
אני ראיתי את זה, אמרתי זה. מנחם גולן פיטר את אסי דיין מחברת קנון, ודיין סוגר חשבון, וזה פשוט מצחיק, כי כשנכנסים לכתבה, אז אסי דיין, ציטוט של אסי דיין, גולן גלובוס מתמחים בעשיית חרה. אסי דיין פותר על ידי חברת קנון של מנחם גולן להתבריו בגלל השמצות שהפיץ נגדו איצי קול. קנון זאת לא חברת סרטים, זאת חנות נעליים, בסדרה על חיי אבי הם לא יגעו, כל בתי המשפט פתוחים לרווחה, ופתאום ככה הנה תמונה של אסי דיין ותמונה של מנחם גולן, ופתאום אני נזכרת כמה אהבתי את התעשייה הזאת פעם. גולן גלובוס מתמחים בעשיית חרה באופן מוצהר, גלוי ואפילו חגיגי. מהחיים של אבא שלי אני לא אתן להם לעשות חרה, הדובר הוא אסי דיין שפותר בממילא על ידי החברה. הייתם משעשע מאוד מאוד מאוד.
אני רואה כאן, לא זה לא יאמן, אני רואה כאן ש... טוב, זה מדהים. אסי דיין התבטא לפני חודש בחריפות נגד עמוס גוטמן וסרטו בר 51, שבו הופיע אשתו הטריה של דיין סמדר קילצ'ינסקי. למי הוא לא היה נשוי, אסי דיין, אה?
נכון, כן, זהו, זה. אי אפשר לעקוב. אני לא ידעתי שהוא היה נשוי לקילצ'ינסקי.
מדהים, לאנשים פעם היה כל כך קל להשיג יחסי נישואין. אלוהים, אבל זה גם כנראה נגמר, כן?
כן.
אז הוא אומר, כן, אז הוא ממשיך בהתבטאות, כמו שאמרת, על קנון. אבל זה מעניין שהוא ירד על עמוס גוטמן. עמוס גוטמן, נזכיר, זה במאי אחד מהבימאים הראשונים מהקהילה, לפחות במובנים המובהקים שבהם, כלומר של היציאה מהארון, והוא נפטר ממחלת האיידס. בימים שאנשים היום נפטרים ממחלת האיידס, נזכיר, היום זה לא מוות, זה לא עניין שמחויב המציאות.
כן, בדיוק. לא, זה אפרופו מגפות, מה שנקרא, אני מקווה שזה ימשיך ככה, אבל יש פה בעמוד הראשון של עיתון חדשות ידיעה משעשת שכתב אמנון לוי, שהביא אמנון לוי, חרדים גילו מדוזה במקווה במאה שערים, אתה יודע שזה אחלה כותרת, וזה כל כך, אתה יודע, כשמבינים את כל האישו של חדשות, ובאמת את כל הקונספט שעמד מאחורי העיתון הזה, אז כשאתה רואה ידיעות כאלה, אתה גם, יש לך איזה מין נימה צינית, ואתה גם משתעשע, כי זה באמת משעשע. אז מסתבר שנוקת המדוזות הגיעה גם אל המקווה הקדושה בשכונת מאה שערים בירושלים, וביום שישי שעבר נכנס אחד האברכים אל בריכת המים הפושרים במקווה, הוא הרגיש שהוא דורך על משהו חלקלק, האברך, תדמיין את זה, קפץ ובעלה, והרבנים ששהו אותה שעה במקווה מיירו לעזרתו, קרקעית הבריכה נבדקה בקפדנות, והפתעה הייתה מושלמת כאשר נתגלתה עליה המדוזה, והסברה שמדובר במעשה קונדס. מסתבר אגב שהבעיה שמדוזה היא חיית מאה, אני אגב לא ידעתי את זה, זה בסך הכל הייתי בטוחה שזה שקית מלא המים, והתעוררה השאלה אם החדרתה למים לא טימאה את המקווה, לבסוף קבעו הרבנים, טוב שיש רבנים שקובעים, כי המקווה נועדה לטהר, כך שגם אם החיית מאה היא תוארה על ידי המים, וזה הייתה, זה סיפור המדוזה, כולם תהו מי זה מחולל המאומה. הייתם בעמוד הראשון ב-1986, איך אני מתגעגעת לידיעות האלה, חסרות הפשר.
יש פה ידיעת ברנג'ה מעניינת, באחד העמודים הפנימיים, ואת יודעת שאנחנו אוהבים ברנג'ה, הרי זה חלק מהסיפור שלנו כאן. אז בעמוד 4, מי אם לא מיהודינו, אורי פורט. הטלוויזיה, פעם אגב, פעם הטלוויזיה זה היה רק דבר אחד, רק ערוץ אחד. כשאומרים הטלוויזיה, זה הטלוויזיה. כמו שהרדיו לא היה גלי צהל, אלא הרדיו. רשת ב' הייתה הרדיו. אז הנה הידיעה של דידי ישראלי. מנכ"ל רשות השידור אורי פורט שוקל את האפשרות שהרשות עצמה תתמודד במכרז עם גורמים אחרים על קבלת זיכיון להפעלת תחנות טלוויזיה בכבלים. בכך יהיה ניתן להפעיל את כל כוח האדם העומד לרשות הטלוויזיה בתפוקה מלאה, דבר שימנע את הצורך בפיטורי עובדים נוספים. את מבינה מה זה? הם רצו להשתלט גם על הכבלים, כלומר שהטלוויזיה הציבורית שלנו תעשה גם את הכבלים. זה מעניין, ויש כאן קטע שהם חוששים שהפעלת הטלוויזיה בכבלים תגרום לירידה דרסטית במספר הצופים של הטלוויזיה הממלכתית ובהיקף הגבייה של האגרה, דבר שעלול לשתק את הטלוויזיה ולפגוע קשות בשידורי כל ישראל. מי היה מאמין אז שבשנת 2021 כן. לא רק שלא תהיה אגרה, אלא שידורי כל ישראל רק ירקיעו.
לגמרי. עוד משהו בונבוניירי של קיץ, אתה יודע, יש סוג של מעגליות כזאת בישראליות, ויש דברים שחוזרים על עצמם כל הזמן, כמו תשדירי הבחירות, כמו השיר של טונה, רק שזה לא עובר, כמו בכל אחד בספטמבר שיש איום השביתה, כך גם יש תמיד סכסוך עם המצילים, במיוחד בחופי תל אביב. אז הנה באוגוסט, ב-12 באוגוסט 1986, יש שוב, סכסוך מצילים. המצילים חתמו, העירייה מסרבת, עיריית תל אביב. היא המונעת פתרון בסכסוך העבודה עם המצילים בחופים, כך מאשימים ועד המצילים, לאחר שנציגי העירייה סירבו לחתום על הסכם לבוררות עם המצילים. ואני רוצה להגיד לך משהו על המצילים. אני כילדה, אנחנו, מכיוון שבחולון אין ים, ומכיוון שסבתא שלי גרה ממש בשדרות בן גוריון, בתל אביב, ממש על כיכר אתרים, אז את השבתות היינו מעבירים בחוף גורדון בתל אביב, ואת ימי שישי היינו מעבירים בחוף הסלע בבת ים, ואני ראיתי מצילים מכל הסוגים בילדותי, ואפשר היה לתת בהם באמת סימנים. המצילים משנות ה-80, אני חושבת, היו פחות ורבליים, זאת אומרת, הם היו יותר מקצועיים, זה לא היה, זה לפי מה שאני זוכרת, והיום, אתה יודע, כשנלכת לים, אז הם שרים שירים, והם מדברים בכל מיני שפות, והם גם נותנים כל מיני הערות סקסיסטיות שאני לא זוכרת כילדה. מאוד מצחיקים אותי, זה, יש משהו במצילים, מתנקזים מצילים, ואפרופו, אני חושבת ש... המציל בחוף פרישמן והמציל בחוף הילטון, לדעתי, זה אותו מציל שאני זוכרת עוד כשהייתי, עוד לפני 30 שנה. וזה מצחיק, זה חמוד, יש, זה משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי. אני תמיד חושבת על, על תיירים שמגיעים לכאן ורואים גם את המתקות, גם את מרהל או ארטיק, גם את המצילים, מקשיבים למצילים ותוהים, מה זה הדבר הזה שקוראים לו ארץ ישראל? מה קורה פה? אגב, אני לא יודעת איך זה בחופים אחרים, חוף ראשון, אתה אולי תוכל להגיד לי, אני לא כל כך זוכרת את חוף ראשון, חוץ ממזמוזים בגיל 16.
וואה. בחוף ראשון?
כן. אני אגיד לך, כי, אתה יודע, מי שגדל בחולון, אז בתיכון, זה אפילו לא רישיון נהיגה, זה גיל 16-17, אז היינו יוצאים בימי שישי או לטיילת בתל אביב, ולא היה כל כך לאן לצאת, נגיד, בת ים לא היינו יוצאים, אז היינו יוצאים או לראשון, לאזור הסול, לאזור התעשייה שם, בראשון, וגם התחילו כל הקניונים להיבנות, הקניוקול, השופ-אין, ואתה יודע, מדי פעם היה מגיע איזה בחור שרק קיבל רישיון נהיגה, והיינו איכשהו יורדים לים בראשון, זה היה כזה קטע של בתיכון אצלנו, זה היה חבורת תל אביב וחבורת ראשון, ואני זוכרת שמצאתי את עצמי כמה פעמים, יצאתי עם בחור שקוראים לו שחר, ואת חוף ראשון אני זוכרת מבעד...
וואה, אני לא ידעתי שיש בעברך אירוע כזה.
לבין ידיו. כן, יש בעברי, כן. אז אני זוכרת שכן, המזמוזים הראשונים היו בחוף ראשון.
אז אנחנו כבר לא החנונים האלה ש...
זה בקטנה, לא, זה בקטנה, זה בזבוזים מאוד קלים, כן, זה לא, לא, לכל, עם ההורים שלי שומעים את זה, זה מאוד קלים, לא, ברצינות, זה מאוד מאוד קלים, זה כזה אסקימו לימון כזה, אבל זה מצחיק אותי כי אני לא זוכרת את חוף ריש, אני לא חושבת שהייתי אי פעם שם בים, אני זוכרת שחופים מאוד יפים, לא יודעת איך המצילים שם.
טוב, יש לי עוד כמה ידיעות כאן. אני לא יודע לגבי חוף ראשון, אני מודה ש... יש לי בעיה, יש לי קטע עם ים, אני לא...
יש לך בעיה עם חול.
להיות בים. אני אוהב... פעם אחרונה שהייתי בטיילת של ראשון, זה היה כדי להיות במסעדה, ולרדת לחוף, זה לא עושה לי את זה. זה אגב יוצר בעיות, כי יש פשוט המון אנשים שאוהבים את זה, ואני לא יכול להתחבר איתם, או איתן במקרה שלי. פשוט מאוד, מאוד אוהבות ים ואני פחות. אבל אני כן אוהב להביט אל הים ולא אכפת לי לגור עם נוף לים, כן?
כן.
טוב, הנה סיפור. ב-1900, מה זה היה? 84, לדעתי 82, הייתה פרסומת לגלידה בבריטניה, שהפכה ללהיט כאילו בסגנון נפוליטני, איטלקי מטורף, נדמה שהזכרנו את זה כאן. קראו לזה Save Your Love, My Darling, Save Your Love,
נכון,
של רנה ורנטו. עכשיו, אני חייב להגיד לך, אין לי שום הסבר הגיוני, בכל פעם שהשיר הזה נוגן אז, בניגוד להיום, היום אני מסוגל לשמוע אותו בלופים, וגם לנגן אותו ברדיו כשאני מגיש, אבל אז פשוט לא יכולתי לשאת את זה, פשוט ביקשתי שיסגרו את זה. משהו יפחיד, המילה היא יפחיד, ואני לא יודע למה.
כי האופרה?
יכול להיות שזה האופרה, יכול להיות שמשהו בגוון הקול שלו, אז, שהיה נשמע לי חריג כזה, וזהו, אבל יש פה ידיעה בעניין הזה. לפני כשנתיים, הצעידו רנה ורנטו את הלהיט שמרי את אהבתך. משה נוי וסימה עמיאל הקליטו גרסה עברית שהייתה להיט מקומי. נכון. מאז כמעט ולא שמענו על סימה עמיאל. עמיאל, למי שלא ידע, היא בוקרת להקת פיקוד דרום, השתתפה בהצגה קריזה, ולפני שהתגייסה הייתה חצי מהצמד לימון ממותק. לימון ממותק זה גדול. זה גדול.
אני אפילו זוכרת את הגרסה העברית, ולדעתי במסעדה הגדולה, אני חושבת שכבר דיברנו על זה, כי אני חושבת שאני לא יודעת אם זה הם המקוריים או הגרסה, זה אני ממש כבר לא זוכרת כי הייתי קטנה, אבל אני זוכרת שהגרסה המקורית, הגרסה העברית, אני זוכרת אפילו קצת מהמילים שאני מתביישת לדקלם כאן.
כן. אגב, הייתה גם גרסה של רויטל עמית ומאיר שטרית.
נכון.
זה הייתה באחד מתוכניות יום השישי.
כן.
באחד מתוכניות יום השישי. אז זה גם עניין של סימה עמיאל, ותראי מה זה, הצעה ללאסלו, $250,000. תוכנית היחיד של חנה לאסלו בחיוך ישיר, מצטרפת לרשימת השלאגרים, שלאגרים זה לגמרי מילה של בונבוניירה, נכון?
מילה של כן, לגמרי, שלאגר זה כן.
כן, אז בתוכנית כידוע מגלמת לאסלו גלריה של דמויות מהרחוב הישראלי, עם חלקן עשינו כבר היכרות דרך תשדירי השירות של הלוטו בטלוויזיה, כל הכרטיסים ל-25 ההצגות הראשונות נמכרו. להצגות שיערכו עד סוף חודש אוגוסט נותר מספר מצומצם של כרטיסים. מירי אמציוני כרגיל, בהפקה, כתמיד. זה בהחלט נפלא.
זה היה הרבה מאוד כסף.
אז הנה, הציעו לה, שימי לב, הציעו לה הצעה שלא מציעים כל יום, זה בעצם הכותרת, לקנות 100 הצגות של לאסלו, שני המרגנים, 100 הצגות של לאסלו, תמורת מקדמה בת $250,000.
מטורף.
ציוני אמרה, לא תודה, לאסלו יש רק אחת.
זה, אתה יודע, אני תוהה אם נגיד, בסדר, חנה לאסלו, אתה יודע, היא עוד דוגמה לאומנית שהקריירה שלה פורחת גם היום. זאת אומרת, אני יודעת שהיו לה תקופות פחות טובות, והיא חזרה בבום, והיא עובדת והיא מדהימה, והיא פותחת גם קופות, אבל אתה יודע, אני חושבת נגיד על אומנים, שרואים את ה... שסירבו להצעות כאלה מבטיחות בעבר, והיום הם כבר, אתה יודע, פחות, מה שנקרא, בפרונט. איך זה מרגיש? יש איזו תחושת החמצה, ואפרופו תחושת החמצה, אז פתאום אני רואה פה ידיעה, גברתי הנאווה ברוטב חמוץ מתוק, וזה מצחיק, כי אני זוכרת שכשריטה עשתה את גברתי הנאווה, אני זוכרת קטעים... מאוד אהבתי את גברתי הנאווה, זה היה המחזמר האהוב עליי, ראיתי אותו בכמה גרסאות עוד כילדה, ואני זוכרת שראיתי קטעים בסיבה למסיבה, ושם ככה גיליתי את ריטה, היא הייתה מאוד מוזרה לי אז, מאוד מוגזמת, אבל משהו בדליק אותי, שם עשיתי את המעבר בין ירדן הארזי, שכמובן תמיד אהבתי, אבל לריטה מבחינת הארצת זמרות, ומבחינת פוסטרים על, ה, על, ה, על הקיר, אז הנה, אז עכשיו כשגברתי הנאהבה כבר רצה לבד, יכול הבמה הצרפתי, רוברט מנואל, לנסוע הביתה, הוא היה במאי של ה... הצגה, והם ישבו בסינית האדומה, שזה עוד בונבוניירה. אני זוכרת, את זוכרת הסינית האדומה?
ודאי, שסיפקו קטרינג שנים למשחקי הכדורגל באצטדיון רמת גן, בעיקר ל-VIP,
לא
לפעמים חלק מזה, גם זלג אלינו לעיתונאים, אבל ניב רסקין, שהיה הבוס שלי, כשהייתי חייל בגלץ, תמיד אמר לי, לא אוכלים באירועים, ומאז יש לי פוביה, אני לא אוכל באירועים כמעט.
אז אוקיי, אני לא ידעתי את זה. הסינית האדומה, זה תמיד היה שם, כשזה היה ממוקם בסוף דיזנגוף, אני חושבת.
באזור של ירמיהו דיזנגוף?
באזור של ירמיהו דיזנגוף, ואני תמיד ראיתי את זה כשהיינו חוזרים, נגיד, מסבתא שלי או משהו כזה, ומחכים באוטובוס בשבת. גם היה שם המסבעה, הסינית האדומה, זה תמיד היה לי ככה בראש, ואני זוכרת הפעם הראשונה שאכלתי שם, בגיל די מאוחר, 20 ומשהו, הרטבים האדומים ומלאי צבעי מאכל, ואני זוכרת שלא כל כך אהבתי על זה, כי זה כזה נחשבה באמת אחת המסעדות הסיניות הטובות, והייתי ביום האחרון, לפני די הרבה שנים כבר עברו, שהיא נסגרה סופית.
איך קוראו לו בויקו, לא? איך קוראו לו בעלים שם?
אני לא זוכרת, אני ממש לא זוכרת, לא הייתי אז בעסקי האוכל, הייתי בעסקי התיאטרון, וככה אהבתי לאכול היו לי איזה שני חברים ששיחקו איתי, ואהבנו תמיד ככה לאכול בכל מיני מקומות נוסטלגיים, אני זוכרת את היום האחרון שלקחנו ממש הרמה של רטבים אדומים הביתה, ואני שפכתי את זה על אורז ככה, זה בערך שבועיים אחרי שזה נסגר, אבל זה באמת עוד מוסד שאני, האמת, אני לא יודעת אם היום, הוא היה מאוד מחזיק מבחינה קולינרית.
אז זהו, תראי, אני רוצה להגיד לך בעניין הזה. קודם כל, בויקו זה אכן הבעלים, ישראל בויקו, ואנחנו הולכים 5 שנים אחורה. המסעדה נסגרה לפני כמעט 5 שנים,
כן.
והיא נסגרה מסיבה מאוד פרוזאית, שפשוט התאמה המתוכננת היא זו ש... עמדה להרוס להם את העניין, גם אם זה קצת מסובך. המסעדה היא בדיזנגוף 324 ו-326, ואילו ב-326 היא תמה, אז את מבינה שאי אפשר היה להצטמצם, ואז הם סגרו. עכשיו, לגבי העניין הקולינרי, אני באמת הייתי שמח להבין מהן התפריטים, מכיוון שאם זה באמת לא עלה מדרגה, מעבר לאירוע של שניצלים ברוטב חמוץ מתוק, כן? כאילו נדחי כן. שניצ... מה שנקרא עוף בסומסום, כן?
אוף,
ברוטב
כן,
חמוץ
בדיוק.
מתוק, וכל הסצ'ואן, אז זה באמת לא שווה. ואת יודעת מה זה? אני לא יודע, אני לא רוצה לעשות עוול, כי יכול להיות שהיו להם דברים מאוד טובים ומעניינים. אבל אני רוצה כן להגיד ש... אנחנו לא יודעים מה זה אוכל סיני טוב. את יודעת, מספיק לי לראות את היוטיוברים שנמצאים בסצ'ואן, אבל אוכלים בסצ'ואן דברים שהם הרבה יותר סצ'ואן מהסצ'ואן שלנו יש פה. כי פה אנשים מרגישים שאתה לוקח טיפה חומץ אורז סויה וממתיק, ואתה יוצר חמוץ מתוק, בטח עם הציבי מאכל גם. שדיברת, האדום הזה, את זוכרת, האדום, הוורוד, עדיין מוכרים דבר כזה. אלוהים.
כן, נכון.
אוכל סיני זה משהו הרבה יותר מורכב.
יש לומר שלך יש סבלנות גם לראות את כל הבלוגרים.
וואי, אבל זה כל כך כיף. את יודעת מה זה לראות מישהו שנמצא בסצ'ואן ועושה דן דן מיין? מה זה דן דן מיין? יש ביפנית טן טן מיין. כלומר, את רואה שכמו שאצלנו יש חומוס ופלאפל, גם באזור אסיה יש דברים שהם די דומים. אבל מה זה אומר? בסין את לוקחת תחינה, כן? תחינה גולמית. הם קוראים לזה סזמי פייסט. כן?
כן.
ואת מוסיפה לזה חומץ אורז ושמן צ'ילי וסויה וטיפה ממתיק, ואת שמה בזה כוסברה ובשר כמו של בולונז, רוטב כמו של בולונז, כן. רק בלי עגבניות, בתוך שמן צ'ילי. תחשבי בשר תחון, ותחשבי את הערבוביה הזאת שיוצרת לך מעין בולונז סיני כזה בפה עם מטריות. זה דבר שלא לא ראיתי בארץ מעולם. למשל, זה אגב כמו שאוכל הודי, הוא לא בדיוק מתקרב, אבל הוא טיפה יותר קרוב למה שקורה פה. כי כאילו מכרו לנו איזה שתי, אתה יודעת, שניים, שלושה מטבחים עם
כן.
מנות מאוד ספורות, אבל זה בעצם לא הדבר האמיתי.
זה
אבל...
גם הייתה תקופה שבאמת הגיע האוכל הסיני לארץ, גם בשנות ה-90 התחילו, נפתח קצת המטבח, והגיעו לישראל עם העובדים הסינים גם כל מיני, ואני מניחה שזה יותר אוכל רחוב שאצלנו הופך להיות גורמה תמיד, כי
כן.
כי ככה זה בדרך כלל. אפרופו מסעדות נוסטלגיות, אז אני ככה מדפדפת פה בחדשות ופתאום רואה את הלוגו החזיר אותי עכשיו אחורה, תל אביב הקטנה, רחוב הירקון 300. מנדיס קנדי סטור, אני זוכרת את הלוגו של זה, אני לא אכלתי שם במסעדה, אין לי מושג, אבל זה, עכשיו, אוקיי, אני זוכרת, זה, אחת המסעדות הראשונות שעשו את אכול כפי יכולתך, אני זוכרת, יכול להיות שסיפרתי את זה, אבל זה תמיד ככה עולה לי, שאני שומעת על אכול כפי יכולתך, על הפלאפל של שוק בצלל, כי אני זוכרת שהיו הרבה פלאפליות בתל אביב, ואחד מהם היה דווקא מול קצת מה שהיום מגדל המאה, מול כתר המזרח, היום זה אתר בנייה, אבל יש שם, לא רחוק מאיפה שאני גרה היום, יש שם פלאפל מאוד ידוע, ליד מה שנקרא השקם, פעם היה שם השקם, והיה, ועוד פלאפל שאני ככה, איכשהו, בגלל שהגענו תמיד מחולון, אז כל ה... מאכלים, ולא הגענו ברכב אף פעם, זה תמיד היה באוטובוסים, אז המקומות שאכלנו בהם היו תמיד לפי הקו של האוטובוס. אז ליד שוק בצלאל, בשוק בצלאל, יותר דיוק, הייתה פלפליה, שזה היה מן דוכן שמזכיר קצת דוכנים בחדר אוכל בבית מלון, עם המון המון סלטים, והם היו נותנים לך פיתה, ופשוט היית אוכל כפי יכולתך, שם כמה שאתה רוצה, יכול לחזור ולמלא את הפיתה. אני לא זוכרת שראיתי אנשים שנגיד היו אוכלים את תחולת הפיתה עם כפית ואז חוזרים וממלאים, כמו שנגיד היום נראה לי שישראלים היו עושים, אבל יכול להיות שפשוט הייתי קטנה ותמימה וישראלים תמיד היו עושים את זה. אבל זה היה טרנד כזה, אכול כפי יכול לך, וגם בתל אביב הקטנה זה היה כאילו בר סלטים שממלאים וממלאים וממלאים, פה זה עלה 7 שקלים לאדם, 7.5 שקלים כולל משקי קל.
7.5 שקלים בשנת 86 לדעתי זה הרבה כסף. כן.
זה 70 שקל בערך? כמה זה יכול
להיות? יש מצב, ואתה יודעת, אנחנו כבר לא שמים לב לזה, אנחנו פשוט, תקשיבי, אני באתי להקלטה שלנו מאיזו מסעדה מוכרת, לא איזה גורמה מטורף, אבל מסעדה שיש לה איזה, אני יודע, כמה סניפים, 3 לפחות בארץ, ואני חייב להגיד לך ששילמתי 50 שקל על קינוח, שהיה אפשר בקלות לקחת עליו 25 או 30, וגם זה היה יקר. גם זה היה יקר. תראי, את מובילה אותנו ל-1987 גם, נכון? אותו תאריך.
נכון.
ויש המון דברים, אבל אני אוהב ללכת לדברים הפיקנטיים, כי אם אני לא אלך לדברים הפיקנטיים, אני לא אהיה. אני מרגיש שזה הדבר המעניין. יש פה מודעה מעניינת. טלי ואופר נמרודי חובקים בן יונתן, אח לדניאל. זה קרה בשבעה באוגוסט 87. כן, יונתן זהו אוהד מכבי תל אביב שרוף, והוא צייצן מוכר בהקשרים הספורטיביים. כן. אז סתם פשוט ראיתי את שמו. כך הוא נולד. לא רבים לידתה מתועדת. למשל, לידתי שלי אינה מתועדת. כן. אבל הוא זכה בשל ייחוסו. תראי, אני עובר פה... טוב, יש פה כל מיני דברים מעניינים. המודעות של הבנקים פעם, דיסקונט למשל, אינך צריך ללכת רחוק כדי לבחור בחיסכון המתאים לך. אני לא יודע, היום, אני לא שומע את זה מיותר מדי בנקים. יש כמה בנקים שעדיין מפרסמים חסכונות, אבל זה לא כמו פעם. פעם לדעתי, אולי היום כי זה באינטרנט ואפשר לשווק את זה.
נכון, והיום גם יש באמת את כל החברות בנוסף לבנקים, אבל אתה יודע, הדברים שאני אוהבת להסתכל בעיתונים האלה, לפני שבוע או שבועיים עברנו על הסרטים בבתי הקולנוע, אבל הפעם אני רוצה להסתכל על משדרי הטלוויזיה, כי זה ממש מקסים בעיניי. זוכר שאמרנו שפעם לא היה לנו יותר מדי פומו והיה ערוץ אחד ואתה ראית את זה בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא, דיקטטורה של ערוצים, וזה היה דווקא נחמד. אז לימודית ילדים ערבית עברית ירדן כמובן, ולבנון ליחידי הסגולה. היו יחידי סגולה שהיו, היה להם 2 ערוצים בירדן, ערוץ 3 וערוץ 6. לסבתא שלי היו את 2 הערוצים, איכשהו. לנו, אני חושבת שקלטנו רק ערוץ 1, ואת לבנון עם הארזים כמובן. אבל תראה מה היה ביום שלישי, 8:00 בערב, כותרות מבט. 8:02, משפחה במבחן, איזו סדרה קומית. 8:30, קולבוטק. 9:00 מבט לחדשות, 9:40 מבט שני, מגנום סדרת מתח ב-10:20, אחר כך קונצרט של צ'ייקובסקי ב-11:10, זה פשוט מדהים, הסימפוניה מספר 4, ופסוקו של יום וחדשות, זה היה ערב סטנדרטי, יום שלישי סטנדרטי, בלי חתונה ממבט ראשון, בלי האח הגדול וכל מיני עניינים, מקסים, מקסים בעיניי. והנה, בטלוויזיה הלימודית, בשעה 4:15, קרובים קרובים, ילדות קשה, בעקבות ילדות קשה, זה הפרק שיורם, יהורם, יש לומר, עובר היפנוזה על ידי טוביה צפיר, גוש אבן, בול עץ.
איי, 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 ומה תגידי על מקום בצמרת? מקום בצמרת.
מצעד הפזמונים.
הישראלים של רשת
הישראלי.
ג' כך זה היה, ב-11 באוגוסט 87. כלומר, אנחנו מקליטים ב-12, אבל המודעה כן. בעיתון מתייחסת ל-11. והנה הדברים. אני לא יודע אם זה מקום ראשון או שזה השירים שצריכים לשפוט אותם. בכל אופן, אנחנו נאמר כך. מספר אחד, גידי גוב, כמעט סתיו. כמעט סתיו זה סתיו ברחובות עובר, נכון? זה זה?
כן.
אוקיי. מחוזות אהבה ירדנה, זה מהצועני, נכון? כן,
או,
ירדנה.
נכון, נכון, נכון.
מחוזות
כן.
אהבה, כן, משהו כזה. צומת דרכים של ליזה רשדוד.
וואו.
אצל הדודה והדוד, דני סנדרסון.
אוי, הקליפ הנפלא, הקליפ הנפלא הזה.
שירון לונדון צונח לבריכה מאיזה בלון.
כן, כן, בסוף.
יש פה עוד הרבה להיטים. באה מאהבה. יהודית רביץ. וגם סרט בשחור לבן, זה לא מדבר עליי כל כך. שיר מדבר של רמי קליינשטיין, גם כן לא ממש מכיר.
אני לא זוכרת.
אבל שלח לי מלאך. זה משינה. זה משינה.
גם קליפ קסום.
כן. ואז יש את אהבתי אותך אז של סי הימן, לא נראה לי מהלהיטים שלה, לדעתי סי הימן פרצה שנתיים אחר כך.
נכון, נכון.
עם היי אתה גיבור גדול, כן.
כן.
קריאה לעזרה של להקת קו 8, אני לא מכיר. אחת מהבוהמה של אריק שטיין, אני לא מכיר.
בוודאי. אחת מהבוהמה? אחת מהבוהמה? זה שיר מדהים, זה שיר שאני חושבת שגם דני רובס שר אותו. אחת מהבוהמה זה אחד השירים, כן, טוב, נו, אני ממש סבתא, אלוהים.
אז תכף נגיע, תכף נגיע לדני רובס.
כן.
בעניין אחר, עוד תראה אותי, אילנה אביטל, לא מכיר. היום האחרון לבצורת, דורית ראובני, לא מכיר. תכף יגיעו דברים שאנחנו מכירים, אל תדאגו. תמונות של אדם אני גם לא מכיר, אבל שיר מספר 16, כי שוב, זה לדעתי לא, אני לא משוכנע שזה הדירוג, זה לדעתי רשימת השירים המתחרים. אלא אם כן זה הדירוג.
זה דורש פלייליסט, זה דורש לגמרי פלייליסט.
כל החלומות, נועה ואריק לוי. זוכרת את זה? גם זה היה קליפ.
בטח, זוכרת גם את הקליפ, מזה הוא זה. כל הקליפים, הרבה קליפים היו, אגב, בזה הוא זה. נוצרו בזה הוא זה.
מה עוד? כל עוד של בועז שרבי, אני לא חושב שאני מכיר, יום פראי, דפנה הרמוני, אבל שימי לב, מספר 19. אוף גוזל. אריק איינשטיין, 87. שיר קומיתולוגי ב-87. היינו בחיים אז, ולא ידענו שזה ככה.
אני, בוא נאמר, בשנת 91, כבר שרנו את זה במסיבת סיום של בית ספר סודי, של סוף כיתה ח'. אז כן, וזה היה יחסית שיר חדש, וואו.
בבר מצווה שלי ב-94, זה היה שיר כיבוי הנרות. כלומר, אחרי שמדליקים את הנרות, אז מכבים את האורות.
אוף גזל, באמת.
כן, עם חצוצרן וכזה, זה היה אש המרוע כזה.
בבית המהנדס.
בדיוק.
איך לא עשו עליך פרק בסרט, בסדרה?
שאלה טובה.
על הבר מצווה הזאת. כן, שלך ושלי לדעתי, זה כן, צריך, זה כן.
תגידי, מה זה ספינת החלומות של בני ברמן? יש את ספינת החלומות של נתנאלה, לא?
נכון. אני לא יודעת אם קוראים לזה ספינת החלומות.
בוא נראה. נתנאלה.
בני ברמן, אני זוכרת את רגל...
ספינת הזיכרונות זו נתנאלה.
ספינת הזיכרונות, נכון.
ניה ניה. ואני, זה נשמע לי, מה זה מוזר שאישה מבוגרת אומרת ניה ניה? מה זה ניה ניה? נכון. אז ניה ניה זה כאילו נוי נוי? או משהו כזה? כאילו לנוע?
כנראה, כן, כן. אני גם לא... אני גם לא קלטתי את המילים האלה.
הנה, שיר מספר 21 הוא שיר שלדעתי מרבית הציבור לא מכיר, אבל אני כן מכיר אותו, וזה שיר שאני מאוד אוהב, לדעתי, של נעמי שמר, תל אביב אינה מודאגת. זה שיר מאוד יפה, את מכירה את זה?
לא, תל אביב אינה מודאגת.
כן, אז תראי, זה שיר שזה בגלל שהייתי שומע המון ארבע אחרי הצהריים וכאלה. סליחה, זה לא נעמי שמר, אבל זה מנוח אחר, אהוד מנור. אהוד מנור ומתי כספי, בדל לחיים ארוכים, אני מישהו עכשיו בתרללת פשיזם קצת, אבל זה בסדר, אנחנו מחכים לו כאן. המילים אומרות, אני מודאג, אך תל אביב אינה מודאגת, אולי זה חג, אך תל אביב תמיד חוגגת, היא בטח לא קוראת עיתון, היא לא צריכה בושות, היא בטח לא כיוונה שעון לפי החדשות. אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני אוהב בשיר הזה, נזכרתי. יש שם פזמון שפשוט הניגון שלו הוא מאוד יפה, כשהם שרים מי העלה בדעתו שיש עולם ממזרח לרמת גן ומערבה מן הים. כלומר, זה שיר שבעצם מנציח את מדינת תל אביב, ואת זה שבעצם להקת הנחל הם חבורת ילדי שמנת. תראי את המילים של אהוד מנור, זה מטורף, מטורף.
מדהים.
כן, מי היה מאמין? כן, מי העלה בדעתו שיש עולם ממזרח לרמת גן ומערבה מן הים.
אז לא הכרתי את זה, זה באמת מחדל.
חוזר לסיים איתך את רשימת השירים. אז שיר בדואי של מתי כספי, לא יודע.
לא, גם אני לא.
אל תעשו חשבון עליי, אבי טולדנו.
אני מתביישת לומר שאני מכיר... זה לא יושב לי בדיוק בראש, אבל אני מכירה את כושרים שאבי טולדנו לבושתי.
אני אתקצר, כי הזמן שלנו גם ככה הולך ונגמר, אבל למשל אחד השירים היפים, אחרת לא הייתי שר, חנן יובל.
בוודאי, וואו, אחד השירים היפים, כן.
ובפינה לשיפוטכם, בואו נראה מה יש בפינה לשיפוטכם, רדיו רמאללה, כלומר יהודה פוליקר.
אהבתי את הפינה לשיפוטכם.
יהודה פוליקר. זמנך עבר. את רואה, זה להיט גדול. כל היתר לא דברים שראויים לציון לדעתי.
הפינה לשיפוטכם הייתה אהובה עליי. לא זוכרת, אני חושבת שזה היה על ידי גלויות. אני חושבת שכמה פעמים אפילו אני שלחתי גלויות לרשת ג'
וואלה.
כן, הכל היה פשוט גלויה לסמן, לכתוב בכתב יד, וללכת לגשת לדואר, לטבעה האדומה, ולשלשל את המכתב, מדהים.
הנה עוד משהו שקשור לעיר שלה חולון, ולעיר שלי ראשון, במדור הספורט של חדשות, שלושת שחקני הפועל חולון, ג'יימס סטרי, ושני עזרים, קני אורנג' וג'ו דאוסן. ג'ו דאוסן, צריך לומר לדעתי דוסון, אבל יגיעו מחר ארצה, השלושה מגיעים באותה טיסה, ואמורים לנחות אחר הצהריים בנמל התעופה בן גוריון. כמה אוהדים שרופים של הפועל חולון. כבר מתכננים למקבלת פנים. רועשת אילן קובלסקי, היה אז עוזר המאמן, מרווין קסלר, היה מאמן אמריקאי, וזה בסוף, תדעת, ג'ו דאוסן הגיע לשחק במכבי ראשון, בערוב הקריירה שלו, ושון דאוסן, או שון דוסון, כפי שאנחנו קוראים לו היום,
כן.
את יודעת, שיחק, כן, שיחק פה בראשון.
רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני חייבת לתת לך איזה פינת אהבה, כי זה פשוט מאוד מצחיק אותי, ומעניין אותי עם אופרה טל ורביב לנגר, 24 ו-29 בהתאמה בשנת 86, הם עדיין ביחד, יכול להיות שהם מתחתנים, אבל תופס אותם אלכס ליבק בתמונה מאוד מאוד ככה מחובקים, הם רק שבועיים ביחד, העיניים מבריקות, הוא מלטף, היא נוגעת, הם מרחפים גבוה בענן ורוד של סקס, אהבה זה ערב רב של רגשות, מתאר אביב את נפלאות הרגשתו. הכל פתאום נראה יפה יותר מצד שני. הוא נזהר פתאום. יש פחד שיקרה משהו, שהעסק יתקלקל. לנגר, יליד חולון, היום תל אביבי, עובד בסרטים וחסי ציבור בשיפוצים ומה שיש. הם הכירו אצל ידידה משותפת. נדלקתי תכף כמה בוער.
ידידה משותפת.
אני מוכן לחתונה. אני מוכן לחתונה, הם מכירים שבועיים. אופרה באה מסדרות, 4 שנים בתל אביב, רביב בחור נורא נחמד וכיפי, תראה איך היא מורידה לו, היא אומרת, היא הגיונית יותר, מה זו אהבה בשבילי? אדם שאוכל לחיות איתו על אי בודד ולא יהיה לי משעמם. רביב היא ביישנית, עדינה, לא רצתה ישר. הנשיקה הראשונה הסכימה רק בפגישה השנייה. אופרה, הוא סקסי, נשמה, כתף רחבה ולב זהב, לא כמו מאצ'ו עם הישראלים שהם בתסביך של הגודל וביצועים של המערב הפרוע, 1986. מה הם עושים ביחד, אופרה, אהבה, אהבה ועוד אהבה, הוא מאהב רציני מאוד. הם שבועיים ביחד. ובזמן הפנוי, מטיילים, מבלים, שוחים מרומים בלילות, בים, בחוף גאולה. כאילו הם שבועיים מספיקים לעשות את כל הדברים האלה, לא מספיקים לעשות את זה חיים שלמים. חתונה? חתונה מוגזם אחרי שבועיים, לא. אבל אצלו, מי יודע, בקצב הזה אולי מחר הוא ייקח אותי לרבנות, וזהו.
מדהים. לא, זה היסטרי. זה ממש היסטרי.
התמונה נפלאה, אגב, של אלכס ליבק, הם מאוד מאוד חמודים, היום הם אמורים להיות בני, אני מניחה, 60. לא יודעת, אני לא יודעת לחשב אפילו, אבל כן, אבל משהו כזה, או 50 פלוס.
טוב, תליה, היה לנו עוד מסע נוסטלגי מוצלח.
מאוד כיפי ומעניין.
כן, כן. אז אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, נכון?
בהחלט.
להתראות.
להתראות.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.